יוסף הצדיק, זהו נושא לימודנו היום, אישיות ייחודית על הגבול בין האבות לבין השבטים. דבר שדורש בירור, שערי אמור אבותינו, אין קורין אבות אלא די שלושה, כלומר הם אברהם, יצחק ויעקב, אחרים אינם אבות. כולנו עם זהות אחרת מאשר האבות, אנחנו בנים. יש בני ישראל, אין, יש אבות האומה, יש בני ישראל. האופי המקורי שלנו נקבע על ידי אבותינו, ואילו אנחנו המיישמים את התוכנית של אבותינו. אנחנו במובן הזה בנים. והאישיות הזאת של יוסף, שהיא ספק מן האבות, ספק מן הבנים, או שהיא שניהם, היא דמות מעוררת תהייה. אנחנו רואים אותו הרי במניין השבטים, הוא האח של ראובן, שמעון ולוי וכו'. יחד עם זאת, הוא בעצמו אביהם של שני שבטים, אפרים ומנשה, אם כן הוא מתפקד במידה מסוימת כאב. והשאלה היא, מה חשב יוסף על עצמו? כלומר, המעבר מן הזהות של אבות לזהות של בנים הוא מעבר מאוד לא פשוט, וכנראה שהוא בעצמו היה במוקד הוויכוח בתוך המשפחה שהתחולל אז. כנראה שאותו ויכוח עתיק בין יוסף לבין אחיו הוא בעל משמעות גם עבורנו, שאם לא כן לא היה נכתב בתורה. אז אולי קצת נבין במה מדובר. בכל ספר בראשית, זאת נקודה שעמנו עליה כמה פעמים, אנחנו רואים שאלה קשה, והיא שאלת האחווה. כלומר, לא קל להיות אחים. מאז שיש אחים בעולם, יש קושי לקיים את מוסד האחווה. מקין והבל ואילך, במיוחד במשפחת האבות, אנחנו רואים שמאמץ מיוחד הושקע בפתרון הבעיה. כלומר, בפתרון שאלת האחווה, דרך אברהם ולוט, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, ועוד יותר מן הכל בין יוסף לבין אחיו. פה שאלת האחווה מגיעה לשיא החריפות שלה, והתורה אומרת במפורש, ולא יכלו דברו לשלום. זאת הפעם הראשונה שנאמר במפורש שאחים אינם מעוניינים בשלום ביניהם. האמת היא, זהו המעמד הרגיל, שכן האחים חיים במידה מסוימת בתחרות ביניהם. וזה שהם לא יכלו דברו לשלום, זה סימן שהתחיל הפתרון להסתמן. כל זמן שהבעיה איננה ברורה, אי אפשר גם לפתור אותה. לכן אומר רש"י, ולא יכלו דברו לשלום, מתוך גנותם אתה שומע שבחם. שלא תייחו. רש"י לא אומר לא תייחו, אומר שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. כלומר, אי אפשר להגיע לפתרון אמיתי של שאלות אם אנחנו לא עסוקים קודם כל בהצגת הבעיה כפי שהיא. והבעיה הייתה שלא היה שלום בין האחים. ודווקא מי שאמור לפתור את הבעיה הזאת הוא דווקא מי שאצלו בעיית האחווה כבר פטורה מטבע לידתו. נאמר בלידתו של יוסף, וישמע השם אל רחל ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן, ותקרא את שמו, ותאמר אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו אסף. כך היה צריך להיות. כלומר, אם היא אומרת אסף אלוהים את חרפתי, מן הראוי היה לקרוא את שמו של הילד אסף. ובמקום זה, כי אסף את חרפתי פירושו של דבר שהיא שמחה על פתרון בעיותיה היא. זאת בעצם עמדה אגואיסטית במידת מה. ובמקום לומר אסף, למור, ותקרא את שמו יוסף, למור, יוסף השם לי בן אחר. כלומר, זה הבן הראשון שנולד, הבכור הראשון בהיסטוריה שנולד, על מנת שיוולד לו אחיו. אחיו מאביו ומאמו. כלומר זה בכור ללא הבעיות של הבכורה. ברגע שזה כך, אין בעיה, אפשר להתמודד מבחינה מוסרית עם הטענות של הבכור של יעקב, הלא הוא עשיו, שהוא גם כן טוען שאחיו הקטן עשק אותו. אז ברגע שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו, כלומר מי שיכול לעמוד מול הטענה המוסרית הזאת. לכן, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב לרחל, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. כלומר, מכיוון שנולד סתנו של עשיו, אז אין בעיה, אפשר סוף סוף להילחם נגד עשיו. אפשר לחזור לארץ ישראל. יוסף בגימטריה ציון, כלומר ברגע שהחלה הציונות, כבר אפשר לצאת מן הגלות. אם כן, יוסף אף על פי שהוא עורר את חמתם ואת קנאתם של אחיו, היווה מבחינה מסוימת מי שיכול היה לפתור את שאלת האחווה. ואנחנו רואים את זה באמת לאורך כל המאבק שלו עם אחיו. כלומר, אי אפשר לדבר על יוסף בלי לדבר על אחיו. וכל ההופעה של יוסף היא באה כתגובת נגד לעובדה שיעקב אבינו ביקש לשבת בשלווה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. נא לשים לב לסאונד, לאופי המיוחד של הפסוק. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. כלומר, במקום שבו אבותיו היו רק גרים, ביקש יעקב לשבת. אפשר לומר שוישב יעקב בארץ מגורי אביו, זה כל התוכן של הציפייה המשיחית. זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו בימות המשיח. וישב ישראל בטח בדד אין יעקב. המצב הזה של שלווה, אין יותר התמודדויות, אין יותר בעיות, זהו המצב המשיחי האידיאלי. אומרים חז"ל, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. רוגזו הכוונה צרתו. אבל מה זאת אומרת? זה אומר שבעצם יוסף הוא מי שתפקידו להוציא את יעקב מן השלווה. ומדוע שיעקב לא יזכה לשלווה? משום שאף על פי שבאישיות הפרטית של יעקב, אולי אפילו במשפחתו, הגיעו כבר לשלווה, הגיעו לשלמות משיחית, אבל העולם עוד לא הגיע לידי כך. ולכן יוסף תובע את עלבון העולם שזקוק לתיקונו על ידי עם ישראל. לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה אכפת לו העולם? ליוסף. אני אשאל אותך שאלה, מניין לנו שעם ישראל אכפת לו מן העולם? שנאמר, לך לך מארצך ומבית אביך ומילתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, וכו' וכו', ובסוף, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, הטעם של בחירת אברהם מבין כל העמים, זה לשם תיקון העולם. צריך לזכור את זה. כלומר, הייעוד של עם ישראל הוא תיקון העולם. אם חסר לנו תיקון העולם, אז בחירת ישראל איננה שלמה. אנחנו רואים את זה לאורך כל התורה כולה. אנחנו רואים למשל שכאשר הקדוש ברוך הוא מתרגז על עם ישראל, הטיעון שתמיד משכנע אותו זה מה יאמרו הגויים, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא משתכנע. עכשיו זה בסדר? כן. כלומר, מה יאמרו הגויים עכשיו זה בסדר? זה הטיעון שתמיד משתמש בו משה רבנו כדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא, וזה עובד. השאלה שיכולה להישאל היא מדוע דווקא יוסף יותר מכל האחים מעוניין במגמה האוניברסלית של היהדות. למה דווקא הוא ולא אחרים? התורה מספרת לנו שיוסף היה צעיר. יוסף בן 17 שנה. 17 שנה לכל הדעות זה צעיר. והוא נער את בני בלהה ובני זלפה, נשארים. כלומר, הוא נער, זה גם כן בא להדגיש את צעירותו. חזל עד כדי כך גם מדברים על שהוא היה עושה מעשה נערות ומסלסל בשערו. כן, יוסף צעיר, ומה אכפת לנו שהוא צעיר? אכפת לנו מאוד מה הייתה הגלות עבור יוסף. היא הייתה נוף הילדות שלו. כלומר, כששואלים את יוסף מה הוא יודע על בית לבן, על פדן ארם, הוא אומר, זה איפה ששיחקתי ג'ולות, זה המקום שבו הייתי מתרחץ בנהר, כן? זה הנוף הקסום של ילדותו. לעומת זה, אחיו היו קצת יותר מבוגרים ממנו, ובשבילם ארם נהריים זה המקום שבו ביקש לבן להביא שואה על עם ישראל, ביקש לבן לעקור את הכל. זאת אומרת שאצל יוסף באופן טבעי מתפתחת איזו רומנטיקה של נוף הגלות, נוף הגלות, נוף הילדות, ולכן יש איזשהו יחס נאיבי אל הגלות, בעוד שהאחים הם קצת יותר מלומדים. הרעיון הזה שצריך לתקן את העולם על ידי יציאה אל הגלות, זהו רעיון שנוסע מספר פעמים. נוסע אצל אברהם אבינו, אצל נמרוד ואצל פרעה, לא הלך כל כך. נוסע על ידי יצחק אצל אבימלך, גם לא הלך. נוסע על ידי יעקב אצל לבן, ולא הלך. וכלל גדול יש לנו בהלכה, דבר שחוזר על עצמו שלוש פעמים יש לו דין של חזקה. כלומר, חזקה היא שלא באופן הזה יבוא התיקון לאומה. אבל יוסף ניסה עוד פעם, רצה שהאומה תצא לגלות כדי להתקיים את יהודה האוניברסלי. כנראה שהייתה פה אי הבנה גדולה מאוד בנושא הזה בין האחים. יוסף ידוע כבעל חלומות, שני חלומות מסופרים לנו בתורה, אף על פי שכנראה היו לו יותר. חלום אחד אנחנו רואים אותו מעלם אלומים בשדה יחד עם אחיו. כדי להיעלם אלומים צריך בשביל זה לעבוד בחקלאות בשדה, אבל המקצוע שממנו התפרנסו האחים לא היה חקלאות, הם התפרנסו מרעיית צאן. אז אם ויש מספיק מזון למשפחה מהכבשים, אם כן, מפני מה רוצה יוסף שיאספו כל כך הרבה חיטה? למי מיועדת החיטה הזאת? לא למשפחה. אם כן, למי? לאומות העולם. כלומר, כבר בחלומות שלו אנחנו רואים אותו עם רצון לתקן את האומות, כשהוא סבור שהדרך לתקן אותם זה על ידי הכלכלה. כלומר, יש ליוסף הערכה גדולה מאוד לגלגלי החיים הכלכליים, ולכן הוא מבין שדווקא דרך הנקודה הזאת יבוא תיקון העולם. אנחנו רואים גם מדי פעם בהיסטוריה איזשהו יהודי מדי פעם שקם ומחליט שהוא יגאל את העולם כולו על ידי שיטה כלכלית, והמקום שבו הוא סובר שהדבר הזה צריך להיעשות, אנחנו יודעים את זה מן החלום השני. החלום השני היה, והנה השמש והירח והכוכבים משתחווים לי. קשה מאוד לראות בבת אחת שמש וירח וכוכבים. שמש וירח אפשר, ירח וכוכבים אפשר, אבל שמש, ירח וכוכבים ביחד זה לא קיים. אלא מוכרחים לומר שהחלום של יוסף הוא שבהתחלה הוא רואה את השמש לקראת סוף היום, ואז הוא רואה את הירח, אחר כך הוא רואה את הירח והכוכבים. זאת אומרת, הכיוון של החלום הוא לתוך מעמקי הלילה. ומהו הלילה עבור עם ישראל? הגלות. והוא אומר לאחים, התפקיד שלנו הוא להיות ככוכבים מאירים באפלתם של אומות העולם בארצם, כשהדרך של התיקון יהיה הכלכלה. ואני אפשר להבין את התגובה של האחים. אמרו, רגע רגע, המעשה הזה, הכיוון הזה שאתה מפתח הוא כיוון מסוכן מאוד, הוא כבר הוכח כבלתי יעיל וכמסכן את האומה כולה. לכן דנו את יוסף לדין של רודף, רודף האומה. הקימו בית דין, בית משפט, והחליטו שהוא חייב מיתה. אפשר להבין אותם. כלומר מבחינת ההיגיון הטהור, יש הצדקה למשפט של האחים. אז למה יש לנו טענות נגדם? התורה מגלה לנו, כי הם שנאו אותו. כלומר, זה לא היה מתוך מינים טהורים לגמרי, הייתה גם שנאה, ואת השנאה הזאת היה צריך לתקן. אגב, לגבי שיטתו הכלכלית של יוסף, יש להעיר מהו האופן שבו הוא חשב, כשהוא היה כבר מלך במצרים והפעיל את שיטתו הכלכלית, מהו האופן שבו הוא חשב לתקן את מצרים? אז מסופר על כמה דברים. שבהתחלה הוא אסף את כל התבואה של 7 שנים טובות לתוך המחסנים של המדינה. המדינה היא בעלת המונופול על אמצעי המחיה. יש שנה של רעב, הוא מוכר את החיטה לבני עמו. הם מביאים כסף והוא נותן להם חיטה. התוצאה, אין יותר מטבע במצרים. וילקט יוסף את הכסף הנמצא בכל ארץ מצרים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. כלומר, הוא ביטל את המטבע, את כוח הקנייה בעצם. אבל עדיין נשארו חליפין. בשנה השנית הם מביאים כבר את הסוסים ואת החמורים. יוסף קונה מהם את הסוסים ואת החמורים, נותן להם את החיטה. התוצאה, בעצם הרכוש הפרטי, הנייד, עבר לרשותה של המדינה. שנה השלישית הם אומרים, תראה, לנו כבר יותר מה לאכול, אז אנחנו ניתן לך את האדמה ואת עצמנו. ויוסף קונה את כל אדמות מצרים ומלאים את כל הרכוש בקרקעות. אין יותר רכוש פרטי במצרים, ייתכן שאין אפילו יותר חירות אישית, כי הרי לפחות לפי מה שמסופר הם רצו למכור את עצמם. השאלה אם יוסף קנה או לא, זה לא כתוב מפורש, אבל סביר לומר שהם ויתרו גם על חירותם האישית. ואז נוצרה שיטה כלכלית שוויונית, ויותר מזה, ואת העם העביר לערים מקצה ארץ מצרים ועד קצהו. זאת אומרת, הוא עשה העברת אוכלוסין ממקום אחד למשנהו בכל ארץ מצרים, באופן שכבר לא היה יותר, לא ניתקו השורשים הטבעיים של בני האדם, הקשר שלהם עם אדמתם המקורית, עם מכורתם, הקשר הזה נעלם. כלומר, הוא יצר חברה חדשה, שוויונית, ללא שורשים. שימו לב לנאיביות האדירה של התיאור הזה, של אותו יוסף, לא קשור לסטלין, שהוא סבר שעל ידי שהוא יביא את העושר הכלכלי לבני אדם, מצרים תגיד לו תודה. ואנחנו רואים אחרי כמה שנים איך זה קרה, מה שקרה בסופו של דבר, איך שהם המצרים אמרו תודה לבני ישראל. אבל הייתה מחשבה כזאת של יוסף, שבוודאי באה מתוך מינים טהורים, וייתכן גם שיוסף תיקן הרבה דברים במצרים. אבל התוצאה היא שבסוף יש ריאקציה נגד המהפכה הזאת, וקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הוא לא רוצה לשמוע על יוסף. כן? הטראומה שהשיטה הכלכלית הזאת עשתה למצרים הייתה בלתי ניתנת לרפואה. לכן קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ובנים, הוויכוח עם האחים הוא ויכוח חריף. כנראה שיהודה, הראש המתנגדים ליוסף, סובר בדיוק בכיוון ההפוך, שבמקום שעם ישראל יפנה אל הפריפריה של האומות, תיקון העולם יעשה באופן הפוך. עם ישראל יקים מרכז רוחני בארצו, מי שרוצה לבוא, שיבוא. זאת אומרת, מן הפריפריה אל המרכז, ולא מן המרכז אל הפריפריה. זה בדיוק הוויכוח בין יוסף לבין יהודה. הוויכוח הזה נמשך, יש לו עוד, שלמה, עוד מרכיב אחד, והוא, מה שהתחלנו לרמוז עליו בהתחלה, האם הסתיימה או לא הסתיימה תקופת האבות. הרי כל זמן שאנחנו בתקופת האבות, אנחנו לא בתקופת הבנים. זאת אומרת שכל זמן שיש אבות, צריך עוד לברר מיהו ישראל. אברהם דחה את לוט, יצחק דוחה את ישמעאל, יעקב דוחה את עשיו. אם תקופת האבות לא נגמרה, יוסף אומר, אם ככה אני דוחה אתכם, אני האב ואתם הדחויים. ואילו יהודה סבר שהתקופה הזאת כבר נגמרה, ועכשיו כבר נולד עם ישראל. כל בני יעקב שייכים לקדושת האומה. יש כבר ערבות כלל ישראלית. והערבות הזאת שיהודה גילה, היא זו שניצחה את יוסף בסופו של דבר. כן, הרי יוסף, כשרצה את בנימין אצלו, אמר, אני רוצה אותו ולא אתכם. יהודה אומר, כי עבדך ערב את הנער. ברגע שיהודה הסכים להיות ערב לבן האישה האחרת של אביו, ובזה גילה, בזה הוא גילה שעם ישראל כבר נולד. וזה מה שהכריח את יוסף לחזור אל בני משפחתו. כן, אפשר לומר שהוויכוח הוא ויכוח חריף ביותר, שאנחנו נלמד קצת מחלקיו. הייתי רוצה להתייחס לפרשה של מכירתו של יוסף. כפי שאמרנו, יוסף נידון למוות. מדוע לא הרגו אותו? יש איזה ביטוי בפיהם של האחים שהוא דו משמעי. הם אומרים, בואו נהרוג אותו ונראה מה יהיו חלומותיו. אי אפשר גם להרוג אותו וגם לראות את חלומותיו מתגשמים. אז חז"ל אומרים שניבו ולא ידעו מה ניבו, שסופם לראות את התקיימות חלומותיו. אבל ניתן לומר שהם אמרו, אם נהרוג אותו זה לא יפתור שום בעיה, משום ששיטה כמו זאת תמשיך להופיע בהיסטוריה, יקום יוסף אחר וינסה. לכן מוכרחים לתת לו את ההזדמנות, את הצ'אנס כמו שאומרים, לנסות את דרכו, ובסוף הדברים יתבררו. יש לזה מחיר אומנם, אבל זה מה שיש. וכאן יש בפרשה דבר משונה. הרי באיזשהו שלב רצו להרוג אותו, אחר כך אמרו נשליך אותו על אחד הבורות. כן? כלומר, זאת אומרת, לא נהרוג אותו ישירות, הוא ימות לבד בבור. אחר כך הם אומרים, רגע, בעצם בשביל מה להרוג אותו ככה? זה מאוד לא יפה. אז אנחנו נמכור אותו לישמעאלים. וכאן פרשה לא ברורה. לא ברור מתוך הכתוב מי מכר את יוסף. הרי מסופר כך, שהם זורקים אותו לתוך הבור, לפני שהם זורקים אותו לתוך הבור הם לוקחים את הכותונת והם הולכים לשבת לאכול, וישבו לאכול לחם. הם מן הסתם לא ישבו ליד הבור. מאוד לא נעים לשבת ליד בור כשיוסף כל הזמן צועק, אז הם מן הסתם התרחקו. כמה התרחקו? נגיד 500 מטר לאכול. וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחק ישמעאלים בא מגלעד, וגמליהם נוסעות נחות וצרי ולות להוריד מצרים. וישאו עיניהם, בעברית מקראית לשאת עיניים פירושו להסתכל רחוק או גבוה. כלומר, ברור שבשם שהם רואים את אורחת הישמעאלים, האורחה של הישמעאלים היא עדיין רחוקה מאוד מהם. אבל הם אומרים, כשהישמעאלים יתקרבו אלינו אנחנו נמכור אותו, בינתיים נגמור לאכול. מה הפסוק מיד אחר כך? ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף ויורידו את יוסף מצרים. אז מי הוציא את יוסף מן הבור? לפי פשט הפסוק, המדיינים. ומי מכר אותו לישמעאלים? המדיינים. איפה היו האחים באותו זמן? הם אכלו. זאת אומרת שהם לא נכחו בכלל בהוצאתו של יוסף מן הבור ובמכירתו לישמעאלים. מה כתוב מיד אחר כך? וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. כלומר, כשראו, כלומר, אמרו לו האחים, לך תבדוק מה מצבו של יוסף. ראובן מגיע אל הבור, הוא לא רואה אף אחד. מדוע הוא לא רואה אף אחד? כי בינתיים המדיינים הוציאו את יוסף מן הבור ומחרו אותו לישמעאלים. וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו ואני אנה אני בא. כלומר, ראובן לא יודע מה קרה ליוסף, גם האחים לא יודעים מה קרה ליוסף. מה ההסבר הסביר ביותר להיעלמותו של יוסף לדעתם? שחיה רעה אכל אתמו. כלומר, הסיפור שהם מוכרים אחר כך לאבא שלהם, כשהם טובלים את הכותונת בדם כדי שהוא יגיד שחיה רעה אכל אתמו, זה מה שהם סוברים שקרה באמת. עד כאן פירוש רשב"ם. רש"י כותב שמי שהוציא את יוסף מן הבור ומכר אותו לישמעאלים, רש"י כותב, וימכרו אותו, אומר רש"י, האחים לישמעאלים. ורש"י מסביר שהמדיינים והישמעאלים זה אותם אנשים. אפשר אולי להסביר שאם הישמעאלים זה המובילים, אלה שיש להם הגמלים, והסוחרים הם המדיינים, אפשר גם להגיד. זאת אומרת שלפי רש"י, מי שמכר את יוסף, אלו היו האחים שלו. וכאן נשאלת שאלה רצינית, מי צודק, רש"י או רשב"ם? האם האחים, מה? יוסף אומר אשר מחרתם אותי הנה. למה? כי יוסף משוכנע שמי שאמר למדיינים שיש פה בן אדם בתוך הבור זה האחים. לכן זה שיוסף אומר מחרתם אותי זה מה שהוא חושב, אבל הוא לא יודע, הם לא יודעים שהם מכרו אותו. אבל רש"י אומר שהם כן יודעים שהם מכרו אותו. אז צריך להחליט. מה? הכותונת לכל הדעות הייתה מחוץ לבור. כתוב שהם הפשיטו את יוסף את כותונתו ואז השליחו אותו לבור. זה כתוב במפורש. אז פה אני שוב חוזר על השאלה, מי צודק? האם רש"י צודק שהאחים מכרו אותו, או שרשב"ם צודק שלא האחים מכרו אותו? אם תגידו שרש"י צודק, הסתבכתם עם רשב"ם, ואם תגידו שרשב"ם צודק, הסתבכתם עם רש"י. מה נעשה? אני אגיד לכם מה באמת קרה. מה שקרה, לא, לפני שאני אגיד לכם מה שקרה, כל הוויכוח הזה בין רש"י לבין רשב"ם היה ניתן לחסוך אותו. היה אפשר לחסוך אותו על ידי שהתורה תכתוב מילה אחת. למשל, אם רש"י צודק, אז התורה הייתה צריכה להוסיף את המילה האחים. או אם רשב"ם צודק, היה צריך להיות כתוב וימכרו אותו המדיינים והישמעאלים. מספיק מילה אחת, וזה היה פותר את כל הוויכוח. ההסבר הוא פשוט מאוד. התורה רצתה שתיוולד מחלוקת רש"י ורשב"ם. רואים שהטקסט כתוב באופן שהוא מכריח את הקורא לשאול את עצמו מי באמת מכר את יוסף. אז מה באמת קרה? הם רצו כמו רש"י וקרה להם כמו רשב"ם. כלומר, האחים רצו למכור את יוסף, אז כתוב מפורש, אבל ההשגחה העליונה איננה מוכנה שהאומה הישראלית תיוולד ממעשה כל כך שפל, שהאומה הישראלית תיבנה ממכירת אח. לא ייתכן. לכן היא עושה את הכל כדי שיוסף לא ימכר על ידם, אבל הם נענשים על זה שהם רצו למוכרו, כי אנשים במדרגתם עליהם יש טענה, למה רציתם למכור את אחיכם? ולכן גם מצאנו במדרשים שעשרה הרוגי מלכות נהרגו כעונש על מכירת יוסף. לא משנה מי מכר באמת, האם זה האחים שמכרו אותו באמת, או שזה יוסף, או שזה המדיינים שמכרו אותו. הם רצו למכור אותו ולכן נענשים. אבל אי אפשר לגלגל על ידם מעשה כל כך גרוע, ולכן לא הם מכרו אותו. אז רש"י ורשב"ם שניהם צודקים. אני מציע שאחר כך. אם כן, לפי הסיפור הזה אפשר להבין כמה דברים שקורים. כשמגיעים האחים ליוסף, כשהוא כבר מלך במצרים, כתוב ויבואו אחרי יוסף מצרימה והשתחוו ליוסף. אז כשיוסף פוגש אותם לראשונה, הוא אחרי שכבר נולדו לו שני בנים, אפרים ומנשה. מדוע הוא קרא לבניו אפרים ומנשה? יותר נכון, מנשה ואפרים. התורה מספרת דבר שצריך לקחת אותו מצד הפשט כדבר מאוד קשה. הוא קורא לאחד מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. והשני, אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. מי שקורא את זה בלי דעה קדומה, מה זה אומר? שיוסף סובר שהוא הצליח סוף סוף להתנתק מבית אביו, והוא הצליח אצל הגויים. זה קצת מסביר למשל אותה תמיהה שכל המפרשים תמיהים בה, מדוע לא שלח יוסף מסר לאביו לומר לו שהוא מלך במצרים? כי כנראה הוא רצה להתנתק ממנה. אולי נוסיף לזה את זה כך, תארו לעצמכם את יוסף. אבא שלו אומר לו, יוסף מתוק שלי, חמוד שלי, לך לשכם, איפה שהאחים שלך. הוא מגיע לשכם, פוגש את האחים, דבר ראשון שעושים לו, זורקים אותו לבור. שואל עצמו, מי נתן להם את ההוראה? אצל יוסף לא ברור לו, אולי אביו. לכן יוסף לא שומר כל כך על קשר עם בית אביו. אבל יש מפרשים שאמרו שהוא עשה את זה בכוונה, כי הוא רצה שהחלומות יתקיימו. אז יש לו סבלנות של ברזל כדי שחלומותיו יתקיימו. אבל זה מאוד קשה לקבל את זה, כי זה נגד הפשט. הרי כתוב שכשהוא ראה את אחיו, התגובה הראשונה הייתה והתנקר עליהם. זה לא הראשון שהוא עשה. במילים אחרות, אף על פי שהוא הכיר שזה הם, הוא לא רצה יותר קשר איתם. אחר כך, רק אחרי זה כתוב, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. רק אחרי שהוא מתנקר עליהם, מדבר איתם קשות, רק אז הוא זוכר את החלומות. משמע שעד אז, הוא כבר לא מעוניין בחלומות. ואז מה הוא זוכר בחלומות? שורה שמה 11 הלומים, ואחד עשר כוכבים, משתחווים לו. כשהוא רואה את אחיו משתחווים לו, הוא רואה שיש רק עשרה. אז מתחיל לנקר אצלו ספק כבד. מה קרה לבנימין? מה הם עשו לו? אם הם היו מסוגלים לנסות להרוג אותי, אז לך תדע מה קרה עכשיו לבנימין, האח שלו מאימו. ואז הוא מכניס אותם לכלא. אחר כך הוא אומר, טוב, תביאו את האח שלכם ויאמנו דבריכם. ואז הם מתחילים לדבר ביניהם בעברית, והוא אמור לא לדעת את השפה שלהם, והם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחים. למה הם מתכוונים כשאומרים אחים? ליוסף. אחר כך ראובן אומר, וגם אני אמרתי לכם, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. למי הם מתכוונים? ליוסף. כי הם אומרים, מה זה דמו נדרש? כי הם חושבים שחיה רעה חלטו. אבל יוסף לא יכול לפרש את זה עליו, כי הוא חושב שהם מכרו אותו. לכן כשהוא שומע שדמו של הילד נדרש, הוא חושב שאולי הם הרגו את בנימין. ויפד מעליהם ויפק. למה הוא בוכה? ולכן זה יותר פשוט. לכן הוא רוצה לברר את הדבר הזה. כשבסוף הם מביאים לו סוף סוף את בנימין, יוסף עושה תרגיל מאוד משונה, התרגיל המפורסם של הגביה. מה הוא רצה עם הסיפור הזה של הגביה? שהוא שם את הגביה שלו בתוך המתחת בנימין. בעצם אפשר להבין שיוסף רוצה את טובתם. הוא רוצה להעמיד אותם במבחן האחווה עוד פעם, שהם יחשבו שבנימין גנב, כדי לבחון אם הם עכשיו חזרו בתשובה משנאת האח שהייתה להם. אבל לפי פשט הדברים, יוסף לא אמור לדעת שהוא מעמיד אותם במבחן. אולי עד רבה, יש כוונה של יוסף ליצור חיץ בין האחים לבין בנימין. ובאמת, לפי המדרש, זה עבד לא רע, שבשעה שנמצא הגביה באמתחתו של בנימין, חשובה במדרש, שהאחים נתנו לו מכות, לבנימין, בין כתפיו, ובזכות זה זכה לבין כתפיו שחל, שאמרו לו, גנב בן גנבת, אמא שלך גנבה את הטרפים, ואתה גנבת את הגביה. זה נפלא מבחינתו של יוסף. הם עוד מעט יהיו מוכנים לעזוב אותו במצרים. ואז יוסף אומר, רגע, מה זה הגניבה הזאת? יהודה אומר, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביה בידו. יוסף אומר, לא, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביה בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. בשלב הזה ייתכן מאוד שיוסף סבר שזה מה שיקרה, שהם ייפרדו מעל בנימין, יעזבו אותו במצרים, ולעולם הוא לא יראה אותם לעולם. הנתק במשפחה בין בני רחל לבני לאה יהיה נתק מוחלט, לעולם הוא לא יפגוש אותם יותר, והוא ובנימין יחיו ביחד במצרים. זו כנראה הייתה דעתו. אגב, מעניין ששם נפסקת פרשת וישב, פרשת מקץ. אם נשים לב למבנה הפרשיות, אגב, כל שנה זה אותו מתח, כן? פרשת מקץ, ואתם עלו לשלום אל אביכם, שבוע שלם לעצור נשימה, מה יקרה? מי יודע? באמת זה מאוד משונה להפסיק פרשה באמצע השיחה. לא מצאנו דבר כזה בשאר הפרשיות של התורה, אלא שכנראה המבנה של הפרשיות וישב מקץ ויגש ויחי בנוי לפי ארבעה מומנטים. נאמר, וישב זאת ירידתו של יהודה. יהודה יורד מבחינת מדרגתו המוסרית, וירד יהודה מבית אחיו, הוא מכר את יוסף, הוא נתן את העצה. מקץ זאת עלייתו של יוסף, ויגש זאת נפילתו של יוסף, ויחי עלייתו של יהודה. נסביר כך, עד הפסוק הזה, ואתם עלו לשלום אל אביכם, עד הפסוק הזה יוסף נמצא בסימן של עלייה מתמדת. הוא הגיע לפסגה של התוכניות של השיטה שלו. מי ויגש אליו יהודה, מתהפך הגלגל נגד יוסף. כי יוסף מגלה דברים שהוא לא ידע אותם. א', שיהודה איננו מוותר, שיש לדעת יהודה קשר בין האחים שהוא יותר חשוב מקשרי הדם. כלומר, אף על פי שבנימין איננו אחיו מאמו כי מאביו בלבד, אף על פי כן יהודה מוכן למסור את נפשו למען אחיו, דבר שיוסף לא ידע. ובמובן הזה באמת תקנו האחים את חטא המכירה. דבר נוסף, יהודה מספר ליוסף לראשונה בחיים שלו פרטים שהוא לא ידע עליהם. ויומר עבדך אבינו אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי ואומר אך תרוף תורף ולא ראיתיו עד הנה, ולקחתם גם את זה. עכשיו, לראשונה יוסף שומע שאביו איננו יודע מה קרה לו, ולכן כל הנתק שלו מאביו היה בטעות. ואז התגובה שלו היא כפולה. דבר ראשון, וייתן את קולו בבכי. למה יוסף בוכה הפעם? כי הוא מבין שהוא טעה לכל אורך הדרך, ששיטתו מתמוטטת. דבר נוסף, ויאמר, אני יוסף, העוד אבי חי. וזה מין שאלה הזאת. כבר אמרו לך שהוא חי, ומאז הם לא חזרו לארץ ישראל. על הראשונה זה התחיל להיות מעניין אותו. זאת אומרת שנעשה שינוי באישיות של יוסף, והוא מסכים לבנות את בית ישראל בשיתוף עם שאר רחב. על פי זה גם אפשר להבין מדוע בסוף ימיו יעקב החליף לו את סדר הבנים ממנשה ואפרים לאפרים ומנשה. כי מנשה זה מלשון נשן, כלומר כאילו האפריה, אפרים, מתוך שכחת בית אבא. יעקב אומר לו, רגע, עכשיו אנחנו מסדרים את הדברים האחרת, אתה לא תפרה מתוך שכחה, אלא דווקא מתוך זיכרון, לכן מנשה אחרי אפרים, ולא מנשה לפני אפרים. זה מה שקורה באותה שעה. כן, באותה שעה בעצם נעשה שינוי אצל יוסף. אף על פי כן, שיטת הגלות של יוסף עדיין קיימת אצלו. שהרי הוא מציע, וזה כנראה העידן ההיסטורי המתאים לכך, הוא מציע לכל המשפחה לרדת לגלות. כלומר, הוא אומר, יוסף, אני מבטר על הרעיון הגלותי הקיצוני שלי, אנחנו נהיה בגלות ביחד. כלומר, אנחנו ניצור סגנון חדש של קיום לאומי, זה הגטו. הגטו, כלומר, הקהילה היהודית הנפרדת, זאת דרך אמצעית בין גלות מוחלטת לבין ארץ ישראל. זה צורת חיים שבה אנחנו אצל האחרים בלי להיות אצלם באמת. וזה מה שנאמר בתחילת ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה פירוש מצרימה? אומר רש"י, זה כמו למצרים. זאת אומרת, הם באמת לא הגיעו למצרים, הם היו מצרימה בדרך. זה צורת החיים של העם היהודי בגולה. ואז שמה יש רשימה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו', ויוסף היה במצרים. הוא באמת היה בתוך מצרים לגמרי. רש"י כותב, מה זה ויוסף היה במצרים? הוא בצדקו. מה פירוש הוא בצדקו? למה רש"י הוסיף את המילה הוא? רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק. האומה כקולקטיב איננה יכולה לעשות את זה. היא מוכרחת רק לבוא מצרימה, ליצור איזה מין חומת מגן בתוך הגולה, בתוך חיי הגטו, כדי להמשיך להתקיים בצדקותם. יוסף היה היחיד שנשאר בצדקו במצרים. צריך לשים לב את דבר אחד, יוסף לכל אורך הדרך נשאר צדיק. ומהו מבחן הצדקות של יוסף? יש פה מבחן שונה מאשר אצל יהודה. גם אצל יהודה וגם אצל יוסף התורה מספרת לנו על מבחן של אישה זרה. יהודה, לפי דעתו, לפי ידיעתו, נכשל בקדשה. אבל למרות שהוא נכשל, יש לו תיקון. יש תיקון ליהודה למרות הנפילה. כלומר, יהודה הוא הראשון שלמד, שחידש באומה את הרעיון של החזרה בתשובה. לעומת זה, יוסף נשאר צדיק, איננו בעל תשובה. הניסיון שלו זאת אשת פוטיפר, והוא לא נכשל בה. מה זאת אומרת, אינו נכשל בה? רש"י אומר, ראה את דמות דיוקנו של אביו. פירוש הדבר, הוא הבין שאם הוא ייקשל באשת פוטיפר, הוא לא יהיה יותר דומה לאביו, ואז הוא יצא לגמרי מן האומה. כי ברגע שאתה משחק את המשחק של לחיות בין הגויים, אתה צריך לשמור על צדקותך הפנימית, להישאר עם הזהות העברית למרות הלבוש המצרי. האפשרות היחידה להיכשל זאת אשת פוטיפר. אם תיכשל, אין דרך חזרה. לכן יוסף היה מוכרח להיות צדיק גמור, ולא יכול היה להיות בעל תשובה. ייתכן מאוד שהמחלוקת בין יוסף ליהודה היא המחלוקת שאנחנו מצאנו בגמרא בין האמוראים, מי יותר גדול, עם בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים או צדיקים גמורים גדולים מבעלי תשובה. זו מחלוקת בין האמוראים עצמם בתוך הגמרא, בין רבי אבאו לבין רבי יוחנן. ואפשר לומר במובן הזה יוסף הוא הצדיק, משום שהוא שמר על זהותו הפנימית בכל מצב. נגיד שיש פה אולי מחלוקת אידיאולוגית עמוקה מאוד בין יוסף ליהודה לגבי סגולת ישראל. יוסף סבור שהסגולה היא דבר שאיננו נמחה לעולם, ומכיוון שהסגולה אינה נמחת, אי אפשר למחוק אותה, לכן אפשר להסתכן בכל משחקי הגלות, לפעול כמו צוללת תת ימית בתוך התרבות המצרית. לא יקרה לי כלום, אומר יוסף, כי אני נשאר בזהותי הפנימית עברי. יהודה יש לו גישה לעומת זה גישתו של יהודה היא יותר דתית. הוא אומר, אם יש קדושה בפועל, יש תורה ומצוות, אתה יהודי טוב, ואם לא אתה בחוץ. יהודה יכול להרשות לעצמו את זה משום שהוא חי במסגרת המגינה של כלל ישראל. אז בתוך כלל ישראל, אם יש לך איזושהי מעידה, אפשר לחזור בתשובה, אפשר לתקן. כן, זה ההבדל בין יהודה ליוסף. אפשר לומר שיהודה היה הראשון שלימד את יוסף את סוד החזרה בתשובה. עד שיהודה לא ניגש אליו, ויגש אליו יהודה, יוסף לא ידע שאפשר לחזור בתשובה. ולמרבה הפתעתו, לא רק שהוא למד שיהודה יכול לחזור בתשובה, לימדו את יוסף לחזור בתשובה אל המשפחה. הוא חזר בתשובה אל האומה. ואז בעצם מכאן ואילך, ההיסטוריה של עם ישראל איננה היסטוריה של או יוסף או יהודה, הם פועלים ביחד. וכאן עברו כמה שינויים. אמנם הכריע יעקב אבינו שהשיטה הצודקת, זו שנקבעת להלכה בישראל, היא השיטה של יהודה. את זה אנחנו רואים גם בברכות שלו, כשהוא קובע אתה יודוך אחיך לגבי יהודה. אבל יש עוד דבר. על יעקב נאמר, ואת יהודה שלח אל יוסף להורות לפניו גושנה. מה פירוש להורות? רש"י מביא שני פירושים. פירוש ראשון, אמר לו, לך תסדר את ענייני ההתיישבות, איך מתיישב בארץ גושן. דבר אחר, אומר רש"י, שלח את יהודה לפתוח בית הוראה, בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. אז מה רוצה יעקב לומר? ראש הישיבה עכשיו יהיה יהודה, לא יוסף. משם תצא הוראה. אבל אם כך, היה מספיק לכתוב ואת יהודה שלח להורות. היה מספיק לכתוב את זה כך, ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. לעומת זה כתוב ואת יהודה שלח אל יוסף. זאת אומרת, אף על פי שיהודה הוא המורה הוראה, הפוסק האחרון בישראל, בכל זאת הוא לא יכול לפסוק בלי ללמוד את שיטתו של יוסף. ואת יהודה שלח את יוסף להורות לפניו גושנה. כלומר, לך תלמד מיוסף משהו שחסר לך. מה חסר ליהודה שיש ליוסף? הדאגה האוניברסלית. כלומר, גם יהודה עבר שינוי. הוא הפך מאדם שמתעסק אך ורק בטובתה של המשפחה הישראלית, הוא למד מיוסף את הדאגה האוניברסלית, אבל לא באסטרטגיה של יוסף, אלא באסטרטגיה של יהודה. כלומר, אנחנו בונים מרכז לאומי פנימי בתוכנו, על מנת שזה יקרין לכל האומות, בבחינת כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זהו ההפרש. עכשיו, יש גם אצל יוסף שינויים גדולים מאוד שנעשו כאן. ידוע שיוסף הוא תמיד מייצג את אותה דאגה היהודית להתערות עם התרבות הכלל עולמית. כן? יוסף היה מסוגל כנראה להקים אוניברסיטאות לעם ישראל, משהו כזה, ששם לומדים את תרבותה של מצרים. יחד עם זה, יוסף ידוע, לפחות בתור משיח בן יוסף, בתור מי שנלחם מלחמות ישראל, מי שמוציא את ישראל מן הגלות. הכיצד? הדבר הוא פשוט. יוסף, היו לו שני שלבים בחייו. שלב ראשון שבו הוא יוסף, שלב שני שבו הוא התחיל להיות משיח בן יוסף. וזה משהו הופכי. זאת החזרה בתשובה שלו. אנחנו רואים אותו בסוף ימיו, אומר לאחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה אתכם. רש"י אומר, ראה יוסף את התחלת השיעבוד. לא ממש שיעבוד קשה, עדיין יוסף מלך במצרים, אבל הוא רואה שזה הולך להיות בכיוון הזה. הוא רואה שהסימביוזה, ההתמזגות התרבותית שהוא סבר שאי אפשר לעשות בין ישראל לבין מצרים, להיות המפרה של האומה המצרית, הדבר הזה עומד להיקשר. לכן הוא אמר לאחר, טעיתי, עד עכשיו חשבתי שהפתרון של האומה הישראלית זה להתבולל, אבל עכשיו שאני רואה את פרשת דרייפוס, אני מבקש שתעלו את עצמותיי להר הרצל. כלומר, זה מוכרח להיות להשיב אותי בתשובה, בבחינת משיח בן יוסף. יחד עם זה גם יהודה עבר שינוי, כפי שאמרנו, ממי שדואג רק לעצמו, למי שהוא אבי משיח בן דוד, שיקרין על כל האנושות כולה. איך יוסף ראה שזה נכשל? כתוב שהוא ראה את התחלת השיעבוד, ראה שזה לא הולך. כן, מה? כתוב שנסתתמו עיניהם של ישראל, הראשי משמל, ויחי יעקב, שהפרשה הזאת סתומה שבסתומות, שנסתתמו עיניהם של ישראל, שמבנה שהתחילו לשעבדם. אז הוא ראה את זה, מה, כתוב עם יעקב אפילו, ראה את הדבר הזה. מה זה התחילו לשעבדם? התחילו לדבר איתם קצת, קצת פחות יפה. אבל אתם לא חושבים שאולי שקצת הרבה מדי יהודים פה, משהו כזה, הרגיש את הדבר הזה, הבין אם כן שאין כל כך מה לצפות. כן? זאת אומרת שזה בעצם המבחן, החזרה בתשובה של יוסף איננה בתחום הדתי. לא בתחום הדתי יש לו בעיות, אלא החזרה של, בתשובה של יוסף זה בתחום הלאומי. הלאומי, כלומר ההסכמה להכיר בארץ ישראל בתור מרכז החיים שממנו הכל אחר כך מקריב. לא במקרה הוא קבור בסופו של דבר בטבורה של ארץ ישראל. כלומר שכם, המקום שבו קבור יוסף, זה לפי הגמרא במסכת מנחות המרכז הגיאוגרפי המדויק של ארץ ישראל, שנאמר ושילשת את גבול ארצך. אומרת הגמרא שאותו מרחק צריך להיות מן הגבול הדרומי ועד חברון, ומחברון ועד שכם, ומשכם ועד קדש, ומקדש ועד גבול צפון. יוצא לפי הגמרא הזאת ששכם בדיוק במרכז הארץ, ועד היום הזה יש ליד שכם גבעה קטנה שנקראת רס טבור. היא אותה, היא אותו מקום שבספר שופטים נקרא טבור הארץ. כן, כמו טבור הארץ, המקום שהוא ההשתרשות היותר בסיסית, היותר עמוקה באדמה. כן, כי הטבור הוא המרכז של הכל. אם כן, היותר ארץ ישראלי מכל המקומות בארץ, זה דווקא מקום קבורתו של יוסף. כן. היה רצה איזה משהו. מה? דבריה זה גם המרכז. תלוי איך אתה מחשב. כלומר, אם אתה מחשב לפי הגבולות של ההתיישבות, אז שכם זה באמצע. דבריה זה במרכז בין הפרט לבין תעלת סואץ. תמתח קו, תראה שזה יוצר בדיוק באמצע. לכן זה נקרא בטיבורה של ארץ ישראל. אני רציתי להגיד לכם משהו. כן. רציתי פה קצת אולי להסביר, בכל זאת, מה ב... הכשיר את יוסף לכל התפקיד הגדול הזה. רואים שמסירות נפש ראשונה למען הולדת הבן של השני היה כבר אצל לאה. לאה, כשהייתה הרה אחרי זבולון, נולדה לה דינה. חז"ל אומרים דבר קצת משונה, אבל ככה חז"ל אומרים, שמי שהיה ברחם של לאה זה היה בן, ולאה התפללה שזה הבן הזה יהפוך לבת, וכך היה, וכך נולדה דינה. אבל לפי זה, מי הייתה דינה כשהיא הייתה בן? היא הייתה יוסף. זאת אומרת, הגרסה הנקבית של יוסף זה דינה. לכן לא במקרה גם המקום שבו נקבר יוסף זה בדיוק המקום שבו נעשה המעשה של דינה. כן, פרשת דינה זה קרה במקום הזה. ולמי דינה הייתה אמורה להינשא? לשכם. זאת אומרת, היא הייתה אמורה להקים את השבט ה-13 באומה כדי לבנות את חוליית הקשר בין ישראל לבין העמים. אבל זה נכשל, כי אותו גוי התברר שעדיין נשאר ברברי, אז אי אפשר. הרבה פעמים יש איזו מחשבה כזאת אצל היהודים, שיש איזו אומה בין האומות שאיתה אפשר סוף סוף לכרות איזו ברית כזאת ולחבר ולחבר אותם אלינו מבחינת שבט 13. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. כשחשבו שהמשיח הגיע אל פריס במהפכה הצרפתית, או שהוא הגיע לברלין בזמן תקופת האורות, או שהוא הגיע למוסקבה בזמן המהפכה הבולשביקית, כן, חשבו דברים כאלה, שיש איזה אחת מן האומות שאפשר להתחבר אליה. אבל בסוף מתברר, העם הזה נשאר ברברי. אז מה, לא נשאר מזה כלום? מן הרעיון הזה של קשר עם אומות העולם? חז"ל מספרים לנו דבר מעניין, שמהמעשה של שכם ודינה נוצר עובר, נולד משהו. מי שנולד, זאת הייתה בת, והבת הזאת נעזבה. שהשבטים רצו להרוג אותה כדי למחות את החרפה של מעשה שכם, יעקב הציל אותה, שם עליה איזשהו טיליון, איזשהו סימן, כדי לזהות שזאת הנכדה שלו. והילדה הזאת הגיעה בסוף למצרים ואומצה על ידי פוטיפר. הרי כתוב על פוטיפר שהיה סריס, אז איך יכול להיות שנולד לו, שנולדה לו אסנת בת פוטיפר? אלא ברור שאסנת בת פוטיפר היא הייתה ילדה מאומצת. מי היא הילדה מאומצת? היא הנכדה של יעקב. נישאת ליוסף, וממנה נולדו מנשה ואפרים, שמשלימים את 13 השבטים. ועל זה נאמר בדברי יעקב, כשהוא מברך את מנשה ואפרים, אומר לבנו יוסף, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, על מנמר על מנשה, ואולם אחיו הקטון אפרים יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. כלומר, הוא ימלא את התפקיד שנועד לגויים בישראל. ולכן מכאן נוצרה השאיפה הזאת, הנטייה הזאת, אפרים, ככה כתוב בנביא, אפרים בעמים הוא יתבולל. איזה מין טרופיזם כזה, איזה מין נטייה כזאת של היהודים תמיד לחפש את אומות העולם. על כובנים, אצל יוסף, אם כן, האידיאל של הקמת שיתוף פעולה בין ישראל לעמים לא נעלם לגמרי, זה נגנז, עתיד להתגלות לעתיד לבוא. אלא מה? שעדיין פה נוצרות שתי שיטות משיחיות. השיטה המשיחית של יוסף לעומת השיטה המשיחית של דוד. ומי ינצח? והתשובה היא פשוטה. זה מה שאומר יעקב בסופו של דבר. יוסף תחילה ודוד בסוף. כלומר, משיח בן יוסף הוא הכנה למשיח בן דוד. הגאולה המדינית, פוליטית, כלכלית, היא היסוד שעליו אפשר לבנות את הגאולה הרוחנית, האוניברסלית, המשפיעה על כל העולם כולו. זאת.